ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הנוסח של הקידוש של ליל הסדר, גם של התפילות, לבדי שתקנו חכמים, אנחנו מדברים על חג המצות הזה, זמן חירותנו. זאת אומרת שעיקר המהות של החג, לפי מה שחכמים תראו במטבע, זאת המצה, המצות הזה. למרות שאנחנו אוכלים, חייבים לאכול מצה רק בליל הסדר, אבל כל החג כולו נקרא חג המצות. וההגדרה של החג, מהות החג, זמן חירותנו. אנחנו רואים שיש כנראה קשר בין המצה לבין החירות. חג המצות הזה, זמן חירותנו. החירות בכלל היא ערך כנראה כל כך יסודי, שעם ישראל יוצא ממצרים וחוגג, זאת אומרת שנושא החופש והחירות הוא כל כך מהותי, שהיום חג ההולדת הלאומי שלנו, ראשון למועדים, עסוק בחירות ובמצה. אנחנו צריכים להבין, א', למה נושא החירות והחופש הוא כל כך יסודי, כל כך מהותי, שזאת גולת הכותרת של עם ישראל, זו תעודת הזהות שלנו כשאנחנו נמצאים במצרים, זמן חירותנו. ואיך המצה מבטאת, סגולת המצה היא שכשאוכלים אותה חירות הולכת ונמסכת בתוך הנפש שלנו. חירות או בחירה חופשית וחופש בעולם שלנו זה דבר מאוד מאוד נדיר. רוב העולם אין בו חופש ואין בו בחירה. במערכות של הדומם, הצומח והחי אין חופש, אין חירות. כולם מוכתבים על פי חוקי טבע. זאת אומרת שרוב רובו של העולם שלפנינו בכלל עולם ש... חופש הוא לא נמצא בו. אבל גם בתוך האדם ישנם חלקים לא מעטים במבנה של האדם שאין בהם חופש. אנחנו הולכים לישון, אומר הרמב״ם בשמונה פרקים, אנחנו הולכים לישון ועדיין הריאות עובדות והלב פועם ומערכות העיכול עובדות והדם זורם. זאת אומרת, גם כשאנחנו בלי בחירה, בלי רצון, בלי חופש מודע, המערכות עובדות. הן לא זקוקות לבחירה שלנו ולחירות שלנו ולחופש שלנו. וטוב שכך. על זה אנחנו מברכים, כך מסביר הרב קוק בעולה קריאה, שעל זה אנחנו מברכים את ברכת אשר יצר. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כך שיש כמה נושאים בחיים שבהם אנחנו לא צריכים לבחור. שבהם אנחנו לא צריכים להתלבט. שמדמיין לעצמנו שכל בוקר הייתה לנו התלבטות, האם היום הבוקר הכבד יעבוד, האם הריאה השמאלית היום לנשום בה או לא, היו לנו כל מיני דילמות כל יום, זה היה יכול להיות קצת מסוכן. והקדוש ברוך הוא ברוב חסדו ידע שיש דברים שאיתם לא משחקים, ואי אפשר לתת אותם הכל לבחירה של בני אדם, כמה דברים שהוא לא משאיר לבחירה החופשית שלנו. אבל בין אנחנו מודיעים לו. זאת אומרת שבכל הטבע וגם בתוך האדם עצמו ישנם הרבה חלקים לא בחיריים. נשאר הרצון האנושי, ששם באמת נמצאת בחירה. זאת אומרת שיש פה משהו מאוד מאוד קטן, מאוד חריג בנוף. הרצון של האדם מול כל הטבע, מול כל העולם. רק ברצון של האדם, שהוא דבר כל כך קטן כאן לעומת כל המציאות כולם, מתגלה המושג שנקרא חופש, בחירה, חירות. באמת היו הוגי דעות שבגלל זה הגיעו למסקנה של אומות העולם, זה מתאים לאומות העולם להגיע למסקנות כאלו, שבאמת אין חופש, שזה רק דמיון. כי לא הגיוני איך בעולם נטול, כל כך נטול חופש, פתאום יהיה פה איזו תופעה כל כך הריגה, כל כך שונה, כל כך מוזרה ופלאית, שנקראת חופש, חירות. אבל אנחנו מאמינים שיש בתוכנו חירות. בדרך היחידה להסביר את התופעה כל כך מוזרה הזאת, שבתוך עולם נטול חירות פתאום יש פה איזה הבזק, איזה חוט שערה אחד דק שיש בו חירות, זה רק אם נבין שהרצון של האדם הוא באמת לקוח מעולם אחר לגמרי. הוא לא לקוח מעולם שפה, הוא לקוח מריבונו של עולם. כמו שכותב הרב קוק באורות הקודש חלק ג', שהדרך היחידה להבין את הרצון האנושי, מה זה הרצון של האדם, זה רק אם אנחנו מבינים שהוא ניצוץ מגבוה, המשך של רצון אלוקה. כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם בחופש מוחלט. הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא אמר לו, אולי חייב כלום לאף אחד, בחופש מוחלט אתם, הוא בורא את העולם, הוא מנהל את העולם, הוא מנהיג את העולם בחירות מוחלטת. ומאותה חירות עליונה אלוקית יש נטף, ניצוץ קטן שמתגלה ברצון האנושי, שרוצה, שיש לו אפשרות לבחור. אפשר אולי ליצור אפילו איזה מין משוואה ולומר שישנם שני צדדים. העולם כולו אין בו חירות, ריבונו של עולם הוא כולו חירות, ואנחנו בתווך מעורבבים. ככל שנהיה יותר בני חורים ברצוננו, אנחנו הולכים ונהיים דומים לאלוקה. ככל שנהיה פחות בני חורים, אנחנו יותר מתרחקים, יותר דומים לעולם. והאדם צריך להחליט למי הוא דומה, האם הוא דומה לאלוקה או לעולם. ככל שאדם יותר מבין לעומק, יותר חי, יותר אחראי, יותר מזוהה עם החירות שבו, עם רצון החירות, הוא נהיה יותר ויותר אלוקי, עד כדי כך שאי באו צדיק יברו עלמה, ויכול לברוא עולמות. ממש להיות דומה לריבונו של עולם, והרצון של האדם כל כך יכול לדמות לרצון גבוה, כל כך להיות חופשי וחירותי, עד שיכול לברוא עולם חדש לנו, עולמות שלנו. לרצון האדם יש כוח. לרצון של אדם יש כוח לברוא עולם, לרצון של אדם יש כוח אפילו לברוא תורה. ככל היוצא מפיו יעשה. אם אדם מאוד מאוד רוצה לנדור נדר, מביע את רצונו, אז עכשיו בעקבות הנדר אז נוצר איסור בעולם, או נוצר חיוב בעולם, על כל ההשלכות. אם אדם עובר הנדר, זה איסור גמור, אבל כל הכל עוצמת הרצון שאדם יכול להידמות ברצונו לאלוק. ככל שאדם כל רגע ורגע בחיים מחליט לבחור ולא להתנהג בצורה טבעית אלא לבחור, אז בכל רגע הוא יכול להיות אלוקי. והקדושה והחירות חד הם. שנת היובל שנקראת קודש, קודש היא תהיה לכם, היא שנת הדרור. במעמד הר סיני, ששם נשמע כל היובל, שם ניתנו הלוחות, ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. זאת אומרת שהחירות היא בעצם הקדושה הגדולה ביותר שיכולה להיות, להידמות לאלוק, להידמות לבורא. לצאת מהטבע, לצאת ממצרים, לא להיות שייך לטבע שהוא עובד בחוקיות, ולדמות לבורא, להיות יוצר, מחולל. ואנחנו בחג החירות, בעידן של חירות, רוצים לזכך את החירות, לזכך אותה, לצרף אותה, ללבן אותה היטב משנה לשנה, כדי שהיא תהיה עוד יותר ועוד יותר דומה ומתקרבת ומדבקת בחירות האלוקית. המצה נקראת לחם עוני. המהר"ל בגבורות השם פרק נ"א מתעקש על כך שלחם עוני זה חירות, זה ביטוי של חירות. שאל לחמה ענייה זה לא ביטוי של עבדות, אלא ביטוי של חירות. מה העניינו של אני וחירות? זיכוך ראשון, ליבון ראשון במושג החירות. לפעמים האדם מאוד מאוד רוצה לעשות מעשה טוב, יוזמה יפה, אידיאל, רעיון, דברים יפים, אבל הוא אומר, תראה, אין את התנאים, אין את התנאים. לו היו לי התנאים הייתי עושה את זה מזמן, אבל אין את התנאים. אני רוצה לבנות, אני רוצה להקים, אני רוצה ללמוד, אני רוצה המון דברים יפים, אני ממש רוצה, אבל אין את התנאים. נכון. עוצמתו של רצון, חירותו של רצון, היא בראש ובראשונה יכולת שלו להמשיך לרצות במלוא העוצמה גם כשאין תנאים. רצון חירותי זה רצון שהוא בין חורין מהתלות בתנאים. כי העני מלמד אותנו שיעור. גם אם הוא רוצה וגם אם הוא לא רוצה, הוא מלמד אותנו שיעור. עובדה, תראה, חשבת שבתנאים האלו ואלו אי אפשר לחיות. אם אין לי את זה ואין לי את זה ואין לי את זה, אי אפשר לחיות. ומתברר שאפשר, תראה. העני אין לו המון 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 דברים, והוא עדיין חי. זאת אומרת, אתה רואה את עוצמת הרצון, רצון החיים של האדם. יש לאדם רצון כל כך גדול לחיות, שהרצון הזה הוא כל כך חופשי, כל כך חירותי, שגם כשאין תנאים הוא ממשיך להתקיים. האדם ממשיך לרצות לחיות, ואתה לא מבין איך יכול להיות, אין לו את זה וזה, והוא עדיין חי. תראה מה זה רצון. כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל. אפשר לאכול עוד דברים, אבל אם אתה עשיר, כלומר הלימוד תלוי בתנאים, אתה לא בן חורין. חירות אמיתית זה שאני רוצה ללמוד תורה, וגם אם לא יהיו את התנאים, הרצון הוא כל כך חזק שלא יכול להיות שהעדר תנאים יעצרו. לא יכול להיות שהעדר תנאים יעצרו רצון. הרצון החירותי לא תלוי בתנאים. לא רק שהוא לא תלוי בתנאים, אלא ככל שהרצון מתחזק מאוד מאוד, כי הוא בן חורין, הוא לא תלוי בתנאים, והוא נתקל בקיר של היעדר תנאים, ועוד פעם נתקל בקיר, הוא מאוד רוצה, מאוד מתעקש על הרצון, הוא לא נסוג אחור, לא מוותר על הרצון, ממשיך עוד פעם ועוד פעם לרצות לרצות, בסוף יהיו סדקים בקיר, ייווצרו תנאים. רצון האדם יכול להוליד תנאים. קוראים לזה נס. מה זה נס? זה מאוד חשוב, ניסים. אנחנו בליל הסדר נזכיר ניסים. ביציאת מצרים יש מלא מלא ניסים, יותר מכל אירוע אחר. למה כל כך חשוב להאמין בניסים? איזה ערך יש בזה? בשביל להגיד שהקדוש ברוך הוא כל יכול, מה יש לנו בזה? בעצם זה שהוא ברר את העולם זה מספיק בשביל להגיד שהוא כל יכול. מה, צריכים גם ניסים בשביל זה? נראה מישהו בורא עולם, זה מספיק להעיד על גדולתו של הקדוש ברוך הוא. להגיד שיש קסמים, בשביל מה להגיד שיש קסמים? התורה אומרת לא ללכת לא לקוסמים ולא למעוננים ולא למחשבים. אבל הנס פירושו שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד רוצה משהו, יש רצון כל כך גדול, כל כך חירותי, והרצון הזה נתקל כביכול בטבע, במציאות, בחוקים. הרצון יותר חזק מהחוקים. הרצון הוא כל כך חזק, הוא כל כך בן חורין, שהוא משנה את התנאים, הוא מוליד תנאים. נס זה רצון אדיר. נס זה לא קסם פתאום, זה ביטוי של רצון כל כך טוב, כל כך חזק, שהוא מנצח. וכל אחד ואחד יכול לעשות ניסים. כל צדיק, כל יהודי שמאוד מאוד רוצה בחירות מאוד גדולה את רצון השם, ואין תנאים, אין תנאים להגשים את הרצון, אבל הוא מאוד 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 רוצה בכל ליבו, בכל נפשו, בכל מאודו, בסוף הוא יחולל את התנאים. וכולם יסתכלו ויגידו, אה, הוא עשה נס? הצדיק הזה עשה נס? נכון, קוראים לזה נס. הוא מאוד מאוד רצה, הוא לא נתן למציאות לכופף את החירות שלו, הוא מאוד היה בן חורין. אבל האמת היא שכל תפילה זה כך. מתי מתפללים? שמרגישים שעומדים מול קיר אטום, אבל מתעקשים, ממשיכים לרצות. רוצים, רוצים ורוצים. והתפילה זה נס. מה זה להתפלל? זה לרצות מאוד מאוד את רצון השם, למרות שנראה שאין תנאים, ובסוף נוצרים תנאים. יש סדקים בקיר. קוראים נסים. איבאו צדיקי. צדיק גוזר. המציאות משתנה. לחם עוני, הלחם שמבטא את הבלתי תלות בתנאים. מצה זה לחם ללא תנאים. אין פה שום תנאים. אפס תנאים. אין מלח, אין טעמים, אין זמן, אין חומרים נוספים. אין התנאים הכי מינימליים שיש. והנה עובדה. ממשיכים, הרצון חי וקיים, יש פה לחם, מה תגיד שלא? מברכים המוציא. אכילת המצה, כשאוכלים אותה, אנחנו בראש ובראשונה רוצים, מכוונים, משתוקקים באכילת המצה, שהקדוש ברוך הוא יפקח עינינו להבין כמה אדיר הרצון האנושי, כמה הוא בן חורין, כמה אנחנו יכולים להיות משוחררים מהמות נעים. מסתכלים על דורות שעברו, על אנשים שהקימו עולמות, עולמות של תורה, עולמות של התיישבות, עולמות של עשייה, ולא היו להם תנאים. זה נראה כמו נס. הם רצו. רצו בחירות והם יצרו את התנאים. אבל יש עוד זיקוך וליבון שהרצון שלנו, רצון החירות שלנו, ראו לו שהוא התלבן. לא רק לברוא יש מאין, כמו הקדוש ברוך הוא שלא היו תנאים, הוא ברא יש מאין. הקדוש ברוך הוא גם לא נדחף בבריאה על ידי דבר שקדם, שהביא אותו לכך. לא היו נסיבות קודמות, תהליכים ראשוניים שגרמו לריבונו של עולם לברוא. הקדוש ברוך הוא החליט לברוא. לא בגלל שקרה משהו, לא בגלל שמישהו דיבר איתו, לא בגלל שזה תהליך שהוביל לכך, לא בגלל שהייתה איזה בעיה שצריך לתת לה מענה. ריבונו של עולם ברא את העולם כי הוא רצה. הוא רצה מצד עצמו. רצון חירותי אמיתי רוצה דבר מצד עצמו. יש לא מעט רצונות שאנחנו רוצים, אבל בעצם אנחנו לא מחוללים, אנחנו לא סיבה, אנחנו תוצאה. קרה משהו בעבר, נוצר תהליך שאנחנו כתוצאה מהתהליך, מהאירועים, מדברים שקרו, בחרנו כך וכך. אנחנו בעצם תוצר של אירועים שקדמו. הייתה בעיה בשטח, הייתה סוגיה במציאות, והיא גרמה לנו לרצות. אז המציאות שקדמה גרמה לרצון. ראית עניים, אז החלטת שצריך להרחם עליהם. זאת אומרת, אני אתן להם צדקה. אתה תוצר של תהליך? כן.
כל אדם הוא תוצר של תהליך של חרדם הראשון.
טוב, אז אנחנו רוצים להאמין בחירות. אז זה העבודה שלנו. עבודת האדם, עבודת החירות, או שאפשר לקרוא לזה תיקון חטא אדם הראשון אם אתה רוצה, זה אותם רגעים שאנחנו רוצים דברים שלא כתוצאה מתהליך שקדם. רוצים דברים מצד עצמם. אדם רוצה לעשות צדקה לא בגלל שהוא ראה עני, לא בגלל שיש בעיה. הוא רוצה לצדקה כי הוא רוצה לצדקה נקודה. זה ערך על, מוחלט, אבסולוטי. אני רוצה לעשות חסד. עכשיו אני אחפש איפה לממש אותו. לא בגלל משהו שקדם. חירות מוחלטת לא תלויה בנסיבות. היא לא תוצר של נסיבות. היא לא תוצר של זמן. של תהליכים. היא עומדת לפני עצמה. גם אם לא היו עניים, גם אם לא נפגש עם עניים, אני רוצה לעשות חסד. אז אני אחפש עניים, אני אמציא עניים, אני לא יודע מה, אני אעשה חסד, אני אבקש מישהו שנתנהב להיות עניים. אני חייב לעשות, אני רוצה לעשות חסד. עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחסד טהור. זאת אומרת, לא הייתה בעיה שהקדוש ברוך הוא בא לפתור אותה. לא היה כלום. הוא ברא את העולם כי הוא רצה. אף אחד לא הוביל אותו לשם. לא היה תהליך שגרר לכך. עולם הלשמה. עולם הלשמה זה עולם החירות. העולם שבו אדם עושה דברים ערכיים שהוא מאמין בהם, כי הוא מאמין בהם. מצד עצמו. לא בגלל אירועים שקדמו, מעל הזמן. מעל התהליכים. המצא בהגדרה הלכתית שלה היא עיסה ללא תהליך, ללא זמן. שהזמן לא עבר דרגה. מציאות שהזמן לא, שהיא מחוץ לזמן, שהיא מעל הזמן, נטולת זמן. עצמית עומדת בפני עצמה. להצליח יותר ויותר שהחיים שלנו, שהדברים שאנחנו דבקים בהם, הם יהיו כל כך מוחלטים, אבסולוטים, כל כך מזוהים איתנו, שלא תלויים בשום גורם. הם לא, אנחנו לא צריכים להיות תוצאה. אדם שהוא תוצאה, הוא פחות חירותי. הוא פחות דומה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא תוצאה, הוא סיבה. סיבת הסיבות. להיות יותר סיבות, פחות תוצאות. להיות אנשים שיותר שייכים למימד של הסיבה, פחות של התוצר. זה טוב, כשאוכלים מצה, אז לא מדברים. גם אם אדם מאוד רוצה, מאוד קשה לדבר. וגם הלכתי, אסור לדבר, צריך להשתקע באכילת מצה. ויש הרבה כזיתים. מי שרוצה לצאת ידי חובת כל השיטות, צריך לאכול 5 כזית. 5 כזיתים בליל הסדר, זה לוקח זמן. לא מדברים. אפשר לחשוב. בסייעתא דשמיא, יש לנו זמן לחשוב. אף אחד לא מצווה שאנחנו נדבר, כי באמת זה מסוכן. וכל אחד יכול, ביותו מסובים, לחשוב. להתכוון, לרצות, להתגעגע, להתפלל, להשתוקק לחירות. לחירות במובן של הראשון, חירות במובן של להיות בלתי תלויים בתנאים, חירות במובן של לא להיות תוצר של תהליכים קדומניים. מדרבנן הוסיפו לנו גם 4 כוסות, שגם הם עניינם חירות. גם בהם יש מה לחשוב על חירות, לרצות חירות, להשתוקף לחירות. אבל יש עוד מאפיין למצה, עוד זיכוך, עוד ליבון, עוד טהרה של חירות הרצון. המצה, אומר המהר"ל, אין לה טעם. בכוונה אין לה טעם. מצת מצווה צריך לעשות אותה בלי טעמי לבד, בלי תבלינים, לא מתוקה, לא מלוכה, קמח ומים. טעים, טעים, לא טעים, אין מה לעשות, תתגבר ותפל. לפעמים האדם עושה דברים טובים, הוא גם רוצה דברים טובים, ברוך השם, אבל יש תופעה, אומר מסילת ישרים בהקדמתו, שדווקא כשהרצונות הטובים הולכים ומתממשים, מתגנב לתוך הרצון הטוב איזה הרהור לבד, איזה מחשבה, מה אני מרוויח דרך אגב על הדרך, מה יצא לי. יש בתוך האדם זה צורך להרוויח משהו, ולו קטן, משהו, צורך כזה שיצא לי. הלכת לעזור לחבר, באמת רצית לעזור, רצית באמת, פתאום לב רצית לעזור, אבל פתאום יש איזה מחשבה קטנה שוברת מאחורה, איזה יהוא קל, טוב, הוא זכור לי על זה, יחזיר לי טובה, עכשיו הוא יהיה נחמד אליי, מישהו ראה אותי עוזר, מעריכים אותי יותר. מחשבות קטנות, קטנות שעוברות בראש, הרהורים שהם מסתובבים בלב. הטהרה, אומר המסילת ישרים, מידת הטהרת הרצון, זאת עבודה ענקית, לטהר את הרצון. טהר ליבנו. ללא רווחים. להצליח להשתחרר מהצורך ברווחים. זאת חירות עצומה. כי הרווח זה צורך, זה מין הכרח. נו, אתה צריך להרוויח. אני לא צריך. אני יכול לעשות משהו כי אני רוצה, ואין רווחים. למה להיות תלותי ברווחים? מי אמר שצריך להיות תלויים בזה? לאכול מצה, אין לה טעם. לא הרווחתי כלום. אין לה טעמי לוואי. לא מרוויחים שום דבר על הדרך. לא טעם טוב, לא כלום. דבר מצד עצמו. עולם החירות המזוכח, המלובן של המצה, עולם טהרת הרוח, טהרת הרצון, טהרת החופש. הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, לא יוצא לו מזה כלום, הוא לא מרוויח שום דבר, יש אומרים שאפילו מפסיד עלינו. כלום. מה יצא לו מזה? שום דבר לא יצא. ללא כוונת רווח. יש מושג כזה גם, כלכלי. עמותה ללא כוונת רווח. מושג, טוב. אפשר לחיות חיים שלמים כאלו, ללא כוונות רווח. כן, יציאת מצרים, ריבונו של עולם מחדש גילה את החירות. כמו בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא מחדש התגלה כבורא. בורא אותנו יש מאין. יש מאין. לא היו תנאים. ההפך, היו תנאים מאוד קשים. עבדים היינו לפרעה במצרים, חז"ל אומרים, מלך קשה, עם קשה, מדינה קשה, אפס תנאים. גם עם ישראל בכלל לא היה בכיוון של לצאת מחירות. בכלל זה לא עניין אותו. מאוד מאוד קשה היה ליצור משהו. לא נדבר על זה שלפי חלק מהמדרשים בחז"ל, ארבע חמישיות בעם ישראל בכלל לא רצו לצאת ממצרים. והקדוש ברוך הוא התגלה שוב כבורא יוצר, מחולל. יש מאין. נגד הטבע. נגד המציאות. ביציאת מצרים, ריבונו של עולם, התגלה גם כלא תלוי בתהליכים קדומים. יצאנו בחיפזון, זאת אומרת בין רגע, לא כתוצאה מאיזשהו תהליך שהתרחש. החיפזון תוכנן מראש. קראנו השבת, פרשת החודש. עוד לפני שעם ישראל יוצא מצרים, כבר בראש חודש, אומרים להם, תדעו לכם, אתם תוכלו מצות. זו לא תאונה שטוב, לא הספיק בצקם להחמיץ. היה ידוע מראש, שיהיה חיפזון. זאת אומרת שזה לא תהיה יציאה שהיא כתוצאה מתהליך שקדם. לא, לא היה תהליך שהוביל יציאת מצרים. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו מצרים, הרי אנו בנינו בני בנינו משועבדים. לא היה שום תהליך שהוביל לשם, לא תהליך מצידנו, לא תהליך מצד המצרים, שום תהליך שהוביל למקום הזה. יצירה אלוקית נטולת זמן. בחיפזון יצאת ממצרים, והקדוש ברוך הוא לא הרוויח שום דבר על יציאת מצרים. חס רחמנא עלינו, חס, אוכלים חסה בליל הסדר, הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו ככה, הוציא אותנו, למה? ככה.
אבל שיבוא לנו זה חלק בכל תהליך היציאה, מסוף השערה מדבר, שזה
לא שאמר על זה. אבל מחדד שהיציאה עצמה לידה, יש מאין, לא היה בלי. גם בהגדה של האותו, כולה תראה, הוא מרגיש את זה, ומוציא מצה. ולא שום דבר שהוביל, שום תהליך, שום רמז. אבל זה לא הוליד את עם ישראל? איך מולידים עם? איך יוצרים עם? אתה יכול להרביץ למצרים כל היום, אבל איך נוצר עם? לא היה בכלל, לא היה דבר כזה, לא היה דבר כזה נקרא עם. היו מיליוני אנשים מפוזרים בכל מיני מקומות, אין שום, שום משהו בכלל שהתגבש, בכלל לא כלום. כמה זה ליצור עם? כן, זה מכנה משותף מצוין. זאת אומרת, נדמיין לעצמנו בית חולים גדול, שיש בה המון מחלקות, המון חדרים, והמון המון חולים. אז הם מגובשים, כל החולים ביחד מגובשים, כולם ביחד, יש תחושת אחווה, כל אחד בצרה שלו, ויש להם מכנה משותף. מה המכנה המשותף? שהם כולם מפורקים ומפורדים וחסרי סיכוי וחסרי עתיד, חסרי רצון בכלל. היה צריך ליצור הכל, 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 יש מאין. אני צריך להגיע את ההפך,
לא יגיע את ההפך, לא יוצא משהו
זה בדיוק מה שנתברר, שלא היה כלום, שום דבר. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, היינו משועבדים עד היום. זאת אומרת, לא נוצר כלום. המכות לא יצרו שום דבר בתוכנו, רצון לאומי, רצון להתגבר, להיות ביחד. יציאת מצרים, נולד דבר, נולד עם. עם נולד, כן.
מה
עם
גנים משותפים?
גנים משותפים. זאת אומרת שיש איזה עבר משותף, אבל אין הווה ואין עתיד. בהווה אין משותף, ועתיד אני אראה להם אין שום שותף, הבנים, כל הבן היו עולה איתם. שחור. אז פעם היינו, לפני 400 או 300 שנה, 200 שנה, היה לנו פעם, אבל מה זה נפקמים? לא היה רצון. הקדוש ברוך הוא, הוא בבת אחת, כן, אני ולא מלאך, אני ולא שרח, ללא תהליכים, ללא מלאכים, ללא שליחים. רק הרצון האלוקי החופשי הפך את כל הפירורים, פירורי האדם, אבק אדם היה שם. הפך את כל אבק האדם הזה בבת אחת לאיסה שנצרפה באש והפכה לאומה. בין רגע. זאת המצאה. זאת תעודת הזהות שלנו. מי אנחנו? אנחנו מצא. אנחנו עם שהיינו אבק, ומי שהפך אותנו לעם זה רק רצון אלוקי. הוא עשנו ולא אנחנו. עמו בצאן אלוקי. אין דבר כזה באף עם. כל העמים הם תמיד קשורים לאיזה תהליך, לאיזה תמאים שקדמו, לאיזה משהו שהתרחש, לאיזה רווחים שהם רצו להרוויח. בתוך העמים מוטבעת בעצם יצירתם הלאומית איזושהי עבדות. עבדות לנסיבות, עבדות לתנאים, עבדות לרווחים, למטרות. אבל אנחנו עם שכל יצירתו הייתה אלוקית חירותית לגמרי. אנחנו בני חורים, אנחנו בניה של החירות. החירות הולידה אותנו. שום גורם לא חירותי היה מעורב ביצירה הלאומית שלנו. כן.
הרב,
אפשר
להגיד שעצם זה שהקדוש ברוך הוא הביא את אברהם לארץ ישראל,
ואחרי
זה כל אחד
מהבנים
שלו,
זה
תהליך מסוים.
כן, שנגדע. תהליך שנגדע, התחיל תהליך ונגדע לגמרי. נפסק.
שש מאות אלף.
מה? אני יודע, מה כותב שחיכה? זאת אומרת, היה המון פירורים, בסדר? שהיו צריכים להיות המון המון אבק. אבל אין במובן של להיות עם, לא היה תהליך. גם פשוט יותר אבק. יותר אבק זה לא תהליך חיובי, זה אפילו תהליך בעייתי, יותר מסובך עכשיו, יותר קשה. כי לגבש שלושה אנשים, איך תגבש עכשיו מאות אלפים לפעמים? איך תגבש אותם? מי יכול לגבש אותם בכלל? אז בדרך כלל כשרוצים לגבש ציבור, זה תהליך, זה תהליך מאוד ארוך. אנשים מנסים לגבש לפעמים יישוב, אנשים באים לאיזה יישוב, עם ממונה 50 משפחות, ורוצים לגבש 50 משפחות. יושבים עם גורם, עם יועצים, ואיך מגבשים, ותהליכים, זה דבר מאוד מורכב לגבש. בין רגע, מאות אלפים הופכים לאן, הולכים אחרי משה רבנו, איך אתה הולך, אנחנו הולכים. עונים אמן על כל דבר. איך זה נמצא? אנוכי. אנוכי, רק מהמקום העליון ביותר, החירותי ביותר, השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים. זה רק פעולה אלוקית, חירותית לגמרי. נטולת שום גורם טבעי ארץ. כן.
לא
הולכים ושמעתי
את
הצעקתה בזאת לאשר. אז מה זה? מה זה השמעתי צעקתה? מה זה אומר? מה, אתה יודע בכל לפני כן לא שמע את הצעקה? היה צעקה...
יש איזה מענה, מעונה, זוכר את הברית הברות. יש?
זאת אומרת שעכשיו הקדוש ברוך הוא לוקח את התכונות שנמצאות אצל האבות, שהיו אצל האבות, ומושך אותם, מוציא אותם החוצה. הן היו נעלמות, הן היו עלומות, בלועות לגמרי בתוך מצרים, והן לא רואים אותם, והקדוש ברוך הוא רואה, שומע את התכונות האלה, והוא לוקח ומוציא אותם. זאת אומרת, הן לא יוצאות לבד. יש איזה גנים סמויים, כמו שנאמר כאן, שצריך למשוך אותם, שעם ישראל אפילו לא מודע להם. נמצאים בקרבו, כמו שהמדרש מביא שזה משל לעובר שנמצא בתוך מעי הבהמה והמיילד מוציא, או לזהב שנמצא בתוך קור של אש והצורף מוציא.
גם
בשביל
הדימות האלו היה תהליך של יצירת
הבלעד
לפני שהוא
יוצא
אותם.
אז לא נקרא לו תהליך, הוא נקרא גרעינים, איזה גרעין מסוים שהיה צריך ליצור אותו, לחולל אותו. אבל זה גרעין שהיה על פני השטח נעלם, לא נמצא, לא קיים. נכון. ריבונו של עולם בא וכביכול לקח איזה דבר שהוא כמעט קבוי, כמעט לא נמצא, והפך אותו לאומה. בצורה טבעית זה לא היה אמור להתרחש, זה לא היה יכול להיות.
אברהם אבינו מצווה להקריב את יצחק, אז לא היה לו שום כוונת רווח מזה או משהו כזה, זה רק כן הציבור השם. איזה חופש יש בזה, שמה שאתה אומר כשמדען יש לו מטרה?
זה גילוי של חירות. שאדם הוא כל כך רוצה...
איזה גילוי יש בזה חירות, הוא מקריב עכשיו את הבן שלו.
כן, זה חירות עצומה. שאדם הוא בוחר באהבת השם, בוחר להידבק ברצון האלוקי, כי הוא, זה הדבר הכי, הכי, הכי טוב שיכול להיות בעולם. הכי טוב שהוא מאמין. לא דבק ברצון השם. זה אהבה מוחלטת. אתה צודק?
אברהם
אבינו,
אחרי
המילה,
אחרי
המילה,
אחרי המילה, הוא רצה לארח אורחים, הוא רצה לצא החוצה, ולא היה בעצם אורחים, לא היה בעצם טוב. אז מגיעים המלאכים. אז כאן בעצם כאילו המלאכים תחת עשר מסינות טובה, כי באמת לא היה שום צורך, לא היה שום רכב, אבל בעצם הוא לא מטיב את האוכל, הוא לא צריך את האוכל שלו. דווקא אבל כשיש איזה מסבדיות, שזה באמת חיסרון, אז בטח לא צריך את זה.
אבל המלאכים, אמרת שהם עושים לו טובה, מה זאת אומרת שהם עושים לו טובה? הם מאפשרים לחסד שלו לצאת לאור, נכון?
כן, אבל...
זאת אומרת שהנסיבות, הנסיבות הן לא קדמו לחסד. החסד היה, עכשיו הקדוש ברוך הוא הביא גורמים שמאפשרים לחסד לצאת לאור. זאת אומרת, אדם שמאוד מאוד רוצה לעשות משהו טוב, אז הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יזמן לו את התנאים שהרצון יצא לפועל. הרצון הוא לא תוצאה של התנאים. אבל אדם מאוד מאוד רוצה, אז הקדוש ברוך הוא יוצר את התנאים. אבל הרצון קדם לתנאים. הרצון להיטיב, הרצון לעשות חסד, קדם לעובדה שיש מלאכים. המלאכים או הנזקקים באים אחר כך. ואתה צודק מאוד בזה, שהעניים עושים טובה לבעל הרצון יותר. זה נכון מאוד. כן, אז אתה צודק שאנחנו בליל הסדר מאוד מחשיבים את הנושא של אברהם, מתחילים בזה, בכל דכפין, יצא ויכול, זה חשוב מאוד, להתחיל במידת החסד, כי היא מידה שמבטאת חירות, מאוד מאוד, מאוד 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 גדולה, מאוד גדולה, צודק. כל שני, כן, סליחה.
אתה יודע, אמון שני, אז כל הערך של הרצון זה מצד הסיבה. הוא רואה את זה גם בצד רגיל וגם בצד מצרים. יש איזה סיבה לצד מצרים מבחינת להיות לידעם.
סיבה אלוקית. סיבה אלוקית. זאת אומרת, סיבה שמתחילה מהאידיאל, לא מהשטח, לא מהמציאות. הסיבה היא אידיאל, היא משהו טהור, היא רצון אלוקי טהור. לא המציאות גרמה, לא המציאות היא סיבה, אלא הרצון האלוקי הוא הסיבה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו עם. זה לא שהייתה בעיה בעולם, טוב, נו, בוא נעשה משהו. היה רצון. עוד לפני שנברא העולם היה רצון. מחשבתם של ישראל קדמה לעולם. אז זה נקרא הסיבה. סיבה בת חורין, סיבה אלוקית. ככל שאנחנו מצליחים להפנים בליל הסדר ומתוך כך בתוך בכל אחד את לזכך את הרצון החופשי, את החירות שבתוכנו, אנחנו חושפים את השורשים שלנו כעם, עם בן חורין, ומקווים מאוד שהחירות הזאת יהיה נר לרגלינו גם כיחידים וגם כחברה, לחיות חיים של ישמע, לחיות חיים של רצון שלא יודע מהי נסיגה ומהי התקפלות כלפי מציאות, ולהפך, לחיות חיים של לחולל ולא להיות מובל. ולכן עם ישראל עכשיו עובר שבועיים מאוד אינטנסיביים. כל אחד יגיע לביתו, בוודאי מיד יגויס לעבודה מאוד חשובה וחזקה. כל אחד יקבל מברשות או מסמרטוטים ועוד כל מיני דברים. עבודה מדהימה, מהפכה. לברר יותר ויותר כמה אנחנו סולדים מכל מה שהוא לא חופשי. הבעת סלידה. מחפשים ורוצים להוציא החוצה, לבער, לסטרוף. מין ליבון לאומי. ליבון לאומי מכל מה שהוא לא הרצון החירותי בסיס הערכים. זה עמוד האמונה, אומר הרמב"ם הלכות תשובה, הבחירה והחופש זה עמוד האמונה. כל התורה כולה תלויה בחופש, והחופש הוא ההחלטה לעשות את אותו דבר רק מתוך בחירה, מתוך אני רוצה. יכול להיות שאדם עושה את אותם דברים, רק הוא בא ממקום אחר, לא כי אמרו לי, לא כי צריך, לא כי אין לי ברירה, כי אני רוצה. זה משנה את כל התמונה, זה הופך את החיים, את אותם חיים, לחיים שמחים ומהירים, חיים של עלייה. גם בדברים של חולין, ענייני חולין, גם בדברים שהם מאוד מעשיים, שהם מאוד צורכי העולם הזה, האדם יכול יותר ויותר להחליט שהוא בוחר, שהוא רוצה, הוא מעוניין. להעצים את התורה, להרחיב את התורה לחלקים בחיים שהם חלקים של הכרח, אין ברירה, זה המציאות, ככה העולם מתנהל. להצליח לעשות אותם ממקום אחר, ממקום של בחירה, של החלטה, של חירות ושל חופש, ככה תורה הולכת ומתפשטת ומתרחבת בחיים שלנו. יהיו שיגידו שזו תמימות, אבל אנחנו רוצים להגן על תום הילדות שבנו. הגעת לבנך, אנחנו רוצים שהילדים יהיו ערים, אנחנו רוצים שהילד שבנו יהיה ער. הילדות שבנו צריכה להתעורר. לפעמים זיק הילדות נכבה, כי בחיים יש המון דברים שצריך את זה וצריך את זה ואין ברירה, וככה העולם עובד וככה העולם עובד, וצריכים להיות ריאלי, וזאת המציאות, וזיק הילדות וזיק הנעורים הולך ונחבא. אנחנו רוצים לעורר את הילדות שלנו בימים האלו, לעורר את זיק הנעורים ולהחליט גם בגיל מבוגר, ויהיה בסוף ימיו אדם מחליט כי הוא רוצה, הוא בוחר. שהמילה צריך היא לא תהיה בכלל בלקסיקון. איך לא מכירים את המילה הזאת? לא צריך לנקות את הבית לפסח, אנחנו רוצים לנקות את הבית לפסח. כך לאט לאט היחס שלנו לארץ ישראל ייבנה. לא צריך את ארץ ישראל, רוצים את ארץ ישראל. לא צריך להגן על הארץ, רוצים. לא צריך ללמוד תורה, רוצים. עולם הרבה יותר טעם, הרבה יותר נקי, הרבה יותר שלכתחילה, כל לכתחילה, כמה שיותר לכתחילה. זה דורש לפעמים מחשבה, קצת תחכום, איך הופכים הכרח לרצון, איך הופכים מציאות לאידיאל, וככה יוצאים קצת לחירות. כן, סליחה.
זה מה שצריך לרצות.
כן, זה אין לנו ברירה. זה אתה צודק. ככה הרב קוק מזכיר בעין היה, שזה נקרא כפה למרכיבית. כפה למרכיבית, הכוונה שיש דבר אחד שאין לנו בו בחירה, זה תפייה, אנחנו חייבים לבחור. ואז אין לנו בחירה, אנחנו חייבים לרצות. אדם לא יכול לא לרצות. גם אדם שאומר אני לא רוצה, הוא בעצם רוצה לא לרצות. זה אי אפשר. זה מובנה באדם שהוא תמיד ירצה, אנחנו לא יכולים להשתנות. זה נקרא כפה לאמרתי. ובמיוחד עם ישראל. עם ישראל זה עם שהוא מאוד מאוד רוצה. יותר מכל עם. אז אנחנו שמחים בזה. שמחים שככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. עם הרבה רצונות, עם רצונות גדולים. אני מבקש סליחה על הזמן שגזלתי לכם היום. בשמחה היא שיהיו בשורות טובות, שחודש טוב, חג שמח.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.